הרבי נאום שיעור ראשון בתנ"ך בסדרה של סוגיות בספר מלכים.
למה עכשיו התחלת? אדם שישמע את זה צריך לחשוב.
מה המשגשר בין עמלה?
אוי, אפשר, עונה לי לה.
יש לי מנוח חוליות, תהיה לכי.
מה
את חוליות
עם
חבר שאיבד
מסביב?
לא,
לא ניקיתי,
סתם מרח
בגלל.
רגע, ומה זה?
זה לישיבה, אני מכיר שאני הולך.
וואי, וואי, וואי.
נשיא ארצות הברית.
אני גם אחר כך.
טוב. האמת שספר מלכים פותח בסוגיה שהיא מאוד קשה. לאיזה סוגיה אני מתכוון? שגה שונמית. בוא נזכיר לעצמנו קודם כל את הסיפור. והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת, ושכבה וחיכך וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. אז ככה מתחיל הספר. אחר כך מתגלגלים הדברים למרד אדוניה. שזה מרד במי?
בשלמה,
לא כל כך בדוד.
הבעיה בעיקר זה בדוד, כי זה ממלכותו, זה הבעיה.
אז זה מעניין, עוד מעט נדבר על זה אולי. ואחר כך שני הנושאים נקרחים ביחד באיזה שלב?
שהוא רוצה לקחת את אבישג השונמית. כשאדוניה פונה
לבת שבע, הוא מבקש את אבישג השונמית לאישה. בת שבע מבטיחה לו, כן, אני אבקש משלמה את זה. היא מבקשת משלמה, הוא אומר לה, שאלי, כי לא אשיב את פנייך. רגע, היא אומר לה, למה את שואלת לו את אבישג השונמית לאישה? תני לה. מה?
זה מה שהיא רצתה,
אתה חושב? זה מה שהיא רצתה, אתה חושב?
לא פנייך. מה הבעיה
שלך? היא הייתה תמימה, היא לא הייתה חכמה כמו שלמה. להבין את זה בין רגע וכו', זה צריך להיות חכם כמו שלמה. בכל אופן, אז השאלה הגדולה, יש פה כמה שאלות. שאלות גם מוסריות, גם... מה בדיוק הסיפור הזה של אבישג השונמית? כלומר, קודם כל מציאותית, צריך לחמם את המלך. הוא לא מתחמם מבגדים, כנראה שיש לו בעיה, אין לו חום עצמי, אין לו חום גוף. הבגד הוא רק משמר את החום גוף שלנו, אבל אם יש לנו בעיה בלהפיק את החום גוף שלנו, אז הבגד לא עוזר. בסדר, אז יש דרכים, אז יש תנור, יש גופי חימום. למה אבישג?
לא הייתי פה בהתחלה, אבל אולי אני פעם חשבתי להסביר את זה שכתוב בפעם, לפי מה שאני בדקתי, כתוב עוד פעם אחת בתנ"ך את המילה סוכן. ישעיה.
לך בו, שזה
סוכן אשר על
הבית.
סוכן הכוונה היא אחראי. כאילו, מה שקוראים מצב א', אז אולי אבישג היא כאילו היא סוכנת, היא אחראית על הבית, היא מדליקה את התנורים. שכבה בחיקך, אני חושב שזה יותר ביטוי, כמו שאנחנו רואים אצל נתן, שהוא אומר בשכבה בחיקו. מה זה בשכבה בחיקו?
היא שוכבת חיקך?
הכוונה היא כאילו, היא
נמצאת בחיקך. אני צריך נערה יפה עד מאוד בשביל זה.
אז זה שאלה שאנחנו שואלים. למעשה חז"ל אמרו הפוך. יש פסוק אחר אצל בלעם, אז כתוב שם, הסכן הסכנתי לעשות לך כה. חז"ל למדו משם שהוא היה בא עליה. ותהי למלך סוכנת.
רש"י, מה זה סוכן השאר לבית?
שם זה באמת לא, נכון.
מה זה במלך לא ידע?
מה?
שדוד בא?
לא, שמלשי הייתה עם האתון.
בלעם עם האתון.
כן, אז שבלעם בא לאתונו, כלומר סוכנת זה כאילו, היא הייתה שם בתפקיד הזה עד, אבל המלך לא ידע. היא שכבה בחיקו, אבל המלך לא ידע.
שזה גם קושייה.
מה הקושייה פה?
הוא צריך לדעת. מאוד מאוד יפה למלך, שוכבת בחיקו והוא לא ידע.
זה לא ידע פיזית, זה לא ידע כמו האדם ידע את חווה אשתו, לא שכב איתה, זה הכוונה.
לא, ברור שזה.
זה, השאלה מה טוען את כל הדוד המלך בסיפור הזה?
וואו, זה רק לי כך? אני פשוט אולי שוכב מול זה,
רק לי חייב
שר מול זה.
הרב, אני חושב אולי להגיד פה שלא מדובר על חום פיזי. כי הרי, מנתיים הם חשבו גם לשים תנורים, זה הרבה יותר פשוט.
אז בואו נתחיל, ההתייחסות של ראשונים שראיתי לסוגיה, יש פה סוגיה מוסרית, גם ביחס לדוד, איזה מין שיטה זו להתחמם? וגם ביחס לאבישג בעצמה, כאילו זה גוזר עליה איזשהו גזרה של אלמנות חיות, הרי היא אחרי זה הייתה אסורה דין שרביטו של מלך. אז ראיתי התייחסות ארוכה של רבי יונתן אייבשיץ זיכרונו לברכה על השאלה הזו, אני לא זוכר איך נקרא הספר שלו, יש לו ספר על ההפטרות, הרי זה ההפטרה של פרשת חיי שרה. אז הוא אומר שהיה פה תיקון לחטא בת שבע. אולי קצת חז"ל רומזים לזה, שהנה, יש פה אישה יפה ששוכבת בחיקו, והמלך לא ידע. וחז"ל אומרים שהוא לא ידע מפני שהיו לו כבר 18 נשים, והוא היה בכלל האיסור שלא ירבה לו נשים. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין שהיא אמרה לו, היא ביקשה ממנו שכן ינהג איתה מנהג איש ואישה, אז הוא אמר לה אסור לי, אסירת לי. אז היא אמרה לו, טוב, אתה יודע, הגנב כשכבר אין לו כוח לגנוב אז הוא הופך להיות איש שלום, הוא משנה את האידיאולוגיה שלו. כלומר, אתה פשוט אין לך כוח, בגלל זה אתה... הגמרא אומרת, באותה שעה אמר קראו לי לבת שבע, ובאותה שעה קנחה בת שבע ב-13 נפות. כלומר, כביכול איזה כוח איתנים שהיה לדוד. אז אולי כבר חז"ל רומזים שם, כביכול 13 ביות. בפסוק הזה כתובים 13 תיבות. ותבוא ותשבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השלמית משרת את המלך. אז חז"ל...
איפה זה הפסוק הזה?
פה, אצלנו, כן. אז חז"ל אמרו באותה שעה, קנחה ותשבע ב-13 מפות.
אמרו,
תשכחו מזה שבתשבע זה... כן, התלבטתי לספר את זה, אמרתי, אנחנו... יש סיפור יפה, סיפור כדאי לדעת אותו. שפעם רב חיים מוולוז'ין בא לגאון מווילנה, אמר לו, בת שבע, זה נחשב לשם אחד בגיטין או לשני שמות? הכלל הוא שאם זה שם אחד וכתבו את זה בשתי שיטים, בשתי שורות, אז זה גט פסול. אז הוא שאל אותו, האם זה בת שבע, זה שם אחד בגיטין או שני שמות? אז האגדה אומרת שהגאון אמר לו, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות, וסגר את התיבות. תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. מה אתה עושה עם זה? אז הוא לא הבין מה הוא אומר לו, רב חיים, עד שהוא הגיע לגמרא הזו בסנהדרין בפרק שני, והוא ראה שכתוב שם באותה שעה קנחה בת שבע ב-13 מפות, ורש"י אומר שלומדים את זה מזה שיש 13 תיבות בפסוק. אם סופרים את התיבות ובת שבע זה שתי מילים, אז יוצא 14 תיבות. נתברר שזה מילה אחת. על כל פנים, אז אולי כבר חז"ל רומזים שהיה פה תיקון לחטא בת שבע. כלומר, בבת שבע דוד נותן כביכול את עיניו באישה שהיא לא שלו, בגלל שהיא יפה והוא מביא אותה אליו, סוחב אותה באיסור. כאן דוד מצליח לכבוש את יצרו מול שוכבת חיקו.
כן, זה לא יותר מוזר, זה לא לשים אצבע.
כן, זה לא לשים אצבע, מה זה?
מה?
לא, זה כתוב זה, אין אפוטרופוס.
אין אפוטרופוס. אין אפוטרופוס.
לא, אבל להביא בחורה בשביל, כאילו, מה?
אולי התשובה היא למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה
בת שבע, למה בת שבע לא התוקים
בת שבע כנראה גם השכנה
אז זה למה הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה רק כאילו, אולי כאילו אחתי
מה הוא יכול להגיד להם?
למה נפקר, מבין
להם? אה?
רגע, למה לכם תחילו יוסף לא בחדר?
ודאי שיש למה לכם טוב, אני אמרתי זה רק בשביל לפתוח את הדיון באמת זה סוגיה קשה אני אגיד איך אני רואה את זה יש כזה כיוון, וכך אולי נחשוב ביחד, נגיד עוד משהו בשם אנשים אחרים. אבל אני חושב שהפשט פה הוא כמו שאיתן התחיל לרמוז. שהנקודה היא לא רק ולא יחם לו, הנקודה היא שדוד הוא אפתי. שימו לב שכלפי ההצעה הזו שמציעים לפני המלך, המלך לא מגיב. לא כתוב וימצא הדבר חן בעיני המלך לא כתוב המלך הוא אפתי הוא לא אומר מילה עכשיו מה?
זה שהוא אפתי זה מסביר את זה למה הוא הסכים
כן זאת אומרת הוא לא מגיב הוא בכלל לא מגיב וזה מה שמצר לעבדים שלו וזה גם הבעיה שעומדת במרכזו של הפרק מול מרד אדוניה מה קורה שם? אדוניה חוגג אומר, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים, 50 רצים לפניו, ולא הצבו אביב, ואף אחד לא אומר לו מילה. וכולם בטוחים שזה חלק מהאפתיות של דוד.
אז מה עבדים עושים? רוצים להעיר אותו?
הם אומרים, אנחנו מבינים את האיש הזה, שזה מה שידליק אותו. שזה מה שיהפוך אותו בחזרה, יחזיר אותו לחיים.
מה הסברה שלהם?
יש להם סברה. כמו הסברה של אלה בינינו שחושבים שדוד המלך חטא כמוני וכמוך.
ככה היה לעבודה?
כן, הם אומרים. עוד מעט נראה מי תומך בגישה ההפוכה. אבל הסברה שלהם היא, זה האיש וזה שיחו. כלומר, לא, הוא איש קדוש וכו', אבל מה יכול להוציא אותו מהפתיות? זה.
אבל הרב, דוד המלך נהיה אפתי עוד הרבה לפני.
הוא אפתי בכל סוף, לא ספר שמואל בן.
מעט אבשלום.
הוא לא אפתי.
לא, מעט אבשלום.
לא, הוא לא אפתי. הוא עובר מהגישה של המדבר, הגישה של הבחות של...
לא מדי, עברנו את ולא יחם לו והפכנו את זה לאפתי.
הרב, במדבר הוא כותל. הוא בקל, הוא מסתובב פה שבא לו, עושה מה שבא לו, לבן שורק לו.
רגע, אבל אנחנו...
לא, אבל זה סוף של תהליך.
אנחנו, רגע, אז אולי עוד רגע, קודם כל נלמד את הסיפור פה, נגיד פה, אחר כך ננסה לקשר את זה עם ה... אתם צודקים, יש איזה משהו שקשור לזה בכל המחצית האחרונה של ספר שמואל.
איך הפכנו את זה ולא יחמנו לאפתי? כאילו, לקחנו סוגיה שהיא קשורה ל... לא יודע, לזה אומר...
אז אנחנו רואים ככה, אנחנו רואים איפה אנחנו רואים שהוא אפתי. א', הוא לא מגיב להצעה.
הבנתי
שהמלך לא ידע
איך הפכנו את זה לסיבה לעשות לא, איך הפכנו את זה לסיבה לזה שהם הביאו את... אתה מבין, המלך לא ידע זה
תוצאה
של הביאו את שקושרמית אבל
אפילו... יחסו בבגדים ולא יחמלו, אני לא חושב שזה משהו משהו אפתי
לא,
ברור שהניסוח הוא עדין
לא, אבל מה הסיבה שהביאו את המשך לא תהיו אפתי
תחשוב, איש זקן הוא מתחת לאלף סמיכות ולא מתחמם
אבל הסיבה שהביאו את אבישג זה לא כי הוא אפתי זה לא כי עכשיו אנחנו רוצים לנהל את ה... לא יודע מה, לעורר
את החום הגוף את צריך לפני
אבל זה הסברה שאתם
אומרים זה מה שאני אומר זה בלשון נקייה הבעיה של דוד כביכול בכל הפרק בכל פרק החיים הזה שהוא אפתי שכבר שום דבר לא מדבר אליו ומתרחשים דברים מתחת לאף שלו שהיו צריכים להסעיר, ככה כולם תופסים. זה לא נכון, עוד רגע נראה שזה לא נכון. מתרחשים דברים מתחת לאף שלו, שהיו צריכים להסעיר אותו, היו צריכים להעמיד אותו במקום, והוא לא מגיב. וכולם מבינים שהנקודה היא שהוא איבד את הטעם בחיים, וזה מה שיחזיר לו את הטעם בחיים, זה מה שכולם חושבים.
רגע, אז לפי מה שלפי הכיוון הזה שאתה מציע, ביחסות לבגדים ולא יחמלו זה משל לזה שהוא לא מתייחס למה שקורה מסביב, או שזה קור באמת.
זה גם קור באמת.
גם וגם,
כן.
קור באמת זה לא הפתרון
לקור באמת, כמו שאתה אומר, זה לא הפתרון לקור. לקור הפתרון זה מזרון חם. הפירוש, מה שהביא את הקור הזה, לזה אפתיות, לזה חוסר עניין בחיים.
לא, העניין זה נראה לי הנערה בתולה, לא? כן, העניין של החיבור לנערה בתולה דווקא. לא, דווקא אומרים שכן, אני חושב
שכבר קרם אומר. במפרשים,
רשי אומר שפשוט אולי יפה לך ממינה בעולה.
כן, כן. מפרשים אומרים. בכל אופן...
זה חממת מאשר בעולה.
בכל אופן...
זה לא מש
ניסוע. בכל אופן, מה רציתי לומר? עכשיו שימו לב, שימו לב. הנערים זה מה שהם חושבים. והם מביאים לו, והמלך לא ידעה. אולי זה אפילו עומד בניגוד למה שאמרנו קודם. לעומת זאת, כל התיאור בהמשך... הוא אומר משהו אחר. בעצם מה קורה? אדוניהו מולך, אדוניהו מכתיר את עצמו למלך, 50 משרצים לפניו, והוא קריזמטי, והוא יפה תואר, הוא גם טוב, גם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. והכל מבינים, כביכול באמת דוד יודע מהכל, ולא אכפת לו. זה ההנחה של כולם. זה ההנחה גם של אדוניהו. אדוניהו אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בגלל שדוד אפתי. ועבדי דוד חושבים שהדבר שיציא את דוד מהאפתיות זה נערה בתולה, וזה לא עומד במבחן המציאות, זה לא מוציא אותו מהאפתיות. ופתאום מגיע הסיפור הזה של אדוניהו, ואומר נתן הנביא לבת שבע, את יודעת למה כל הדבר הזה מתרחש? מפני שאדוננו דוד לא ידע. הוא לא יודע מזה. אני אומר לך שברגע שהוא ידע שמלכותו של שלמה, כלומר הקיום, ההמשכיות של מלכות בית דוד בסכנה, זה מה שיוציא אותו מהאדישות. לכי אל המלך, תגיד לו את מה שקרה, אני אבוא אחרייך ומילאתי דברייך, ותראי שזה מה שיוציא אותו מהאפתיות, ולא יזכר, לא יישאר זכר לאפתיות הזו.
אבל גם
אם
יוצא אותו מהאפתיות, בעצם זה שהוא נלחם ולא להיות איתה וקורא לבת שבע.
לא, זה אומר שזה לא נלחם,
הוא אומר... לא, בסדר, אני אומר, זה מדרש חז"ל.
אם אומרים שהוא אפתי,
לא,
כאילו הוא אפתי,
לא...
לא נלחם,
לא
נלחם.
לא
נלחם,
גם הוא
קורא
לבת
שבע,
לא
נלחם.
לא,
בת
שבע
נגיד שבע. היא אומרת לו, אין לך כוח, אבל...
גם אם זה נלחם.
כן, בסדר. אנחנו מנסים ככה להתחקות אחרי הדברים בפשט, כי מה זה מדרש? מדרש, פירושו של דבר שחכמים הקשיבו טוב טוב לפסוקים ולמה שעולה גם מבין השורות ודיבבו את זה. אז אנחנו מנסים לעשות את אותו דבר, להקשיב לעומק הפסוקים. ויש פה בעצם מחלוקת, אז אני מסכם קודם עד הסוף, ואחרי זה תראו מה זה. עבדי דוד הקרובים אליו הם בטוחים שמה יוציא דוד מהאפתיות שלו? נערה בתולה, יפת תואר. מביאים לו נערה בתולה יפת תואר והיא לא מוציאה אותו מהאפתיות. דווקא נתן הנביא, האיש שהוכיח את דוד על חטא בת שבע, הוא יודע שמה שיוציא את דוד מהאפתיות שלו זה לא סיפור של נערה, זה המשכיות מלכות בית דוד. והוא אומר לבת שבע, הסיבה שהמלך לא עושה דבר זה לא מפני שהוא אפתי, זה מפני שהוא לא יודע. את תלכי אליו בעצמך, בלי מתווכים, בלי לסמוך על אף אחד, ותיכנסי אליו ותספרי לו, ואני אבוא אחרייך ומלאתי דברייך, ותראי איך שזה יוציא את דוד באחת מכל האפתיות שלו. ובואו נראה. ותבוא בת שבע וכולי, היא מספרת, ואחר כך נתן מגיע. מפסוק כ"ח אנחנו קוראים עכשיו, ונראה איך שלא נשאר זכר לאפתיות הזו של דוד. פתאום דוד הוא הופך להיות חד, בהיר, נחוש ודומיננטי, כל הדברים שהיה נראה שהוא כבר עבד עליו הכלח. ויען המלך דוד ויאמר, קראו לי לבת שבע. ותבוא בת שבע לפני המלך, ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך. וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. זה המילים הראשונות של דוד בספר מלכים. כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל אמור כי שלמה בנך ימלוך אחרי וישב על כיסי תחתי כי כן אעשה היום הזה ותקוד בת שבע פעמים ארץ ותשלחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם לא הוא לא אומר בזה ויאמר המלך דוד קראו לי לצדוק הכהן ונתן הנביא ולבנייהו ובני יהוידע ויבואו לפני המלך ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדונכם והרכבתם את שלמה בני על פרדה אשר לי והורדתם אותו על גיחון ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה ועליתם אחריו הוא בא וישב על כיסי והוא ימלוך תחתי ואותו צוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה ומה שכאן מכסים הכתובים אז אחר כך הם מפרטים בואו נמשיך הלאה בפסוק ממחת וגם ככה אמר המלך ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסי ועיני רואות כלומר פתאום לא נשאר זכר מכל האפתיות הזו באותו רגע שדוד מבין שמלכות בית דוד, מלכות ישראל, היא זה שעומדת בסכנה, לא אישה.
מה רע עם מלכות בית דוד, אם אתה נהיה עם לא?
שזה לא, זה לא המשך האמיתי. עכשיו, באמת, הדברים פה מגלים על חטא בת שבע. המחלוקת פה היא, זאת אומרת, דווקא מי זה שאומר שזה לא עם נקודה של אישה, אלא המשכיות מלכות בית דוד, היא שעומדת ביסוד ה... נתן, הוא שהוכיח, זאת אומרת, אני חושב שאפשר להקיש מזה, זה נוגע קצת לדברים שדיברתי היום עם אריאל, לגבי חטא בת שבע בעצמו. זאת אומרת, להגיד שמה שעניין את דוד בבת שבע, זה הנשיות שלה בלבד, זה טעות. זה הטעות של עבדי דוד. כלומר, נתן הנביא יודע בוודאות שמה שעמד מול עיניו של דוד גם כשהוא מתאווה לבת שבע זה לא רק תאווה של איש ואישה זה המשכיות מלכות בדוד שהוא מרגיש שליבו מרגיש שזה קשור לשם זה לא מפחית מהחומרה של המעשה הזה ונתן הנביא מוכיח אותו על זה ונתן הנביא אומר לו אתה בן מוות ואתה תשלם ארבעתיים ושכב עם נשך לעיניך לעיני השמש הזאת אתה עשית את הדבר הזה בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש אבל נתן הנביא יודע שזה לא זו בלבד זה ברור שלא זה מה שעמד בעיני דוד רק שוב אני לא אומר את זה בשביל להקות את החטא אלא בשביל לדעת במה יסכינה? זה הטעות של עבדי דוד. הטעות של עבדי דוד שהם למדו, הם לא ידעו את הכלל הזה שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. הם היו מהטועים. באיזה מובן הם היו מהטועים? הם חשבו שמה שהדליק את דוד, לא יכול להיות שוב, אבל מה שהדליק את דוד זה תאוות נשים ותו לא.
כאילו
נתן לי דעת
שלדוד
התערבב
פה רוח הקודש
ותערבות
ביחד באותו סיפור
והפילו
אותו ביחד.
אני לא יודע אם רוח הקודש או הרגשות או...
סוג של רוח הקודש.
נכון. הוא יודע את זה. וזה לא מפחיד מחומרת החטא. זה החידוש. זה שזה התערבבו פה מחשבות קדושות, זה לא מחומרת. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות.
לא, גם מי שזוכר להגדות כזאת, הוא צריך לדעת לבעיות.
נכון, נכון, נכון. אבל מצד שני, דווקא נתן... הוא האיש פה בסיפור שלנו שאומר זה לא הסיפור, אנשים טובים זה לא הסיפור עוד פעם, כולם בטוחים שדוד יודע הראשון שאומר ואדוננו דוד לא ידע ואם הוא היה יודע הוא לא היה מגיב באפתיות זה נתן כולם בטוחים שדוד יודע והוא לא מגיב כי הוא כמו שאתה אומר הוא לא מגיב כבר להרבה דברים אז מה הרווחנו לפי הפירוש הזה? סתם לחזור, מי זה דוד המלך? מה מדליק את דוד? יש פה בדיוק הסוגיה הזו. פותחת את ספר מלכים. מי זה דוד? האם זה, כמו שהיום מספרים בחוצות, שזה איזה, חס וחליל, אני לא רוצה להשתמש במילים כאלה, שזה מישהו שזה מה שמעניין אותו, זה מה שמדליק אותו, או שזה מישהו שגם התאווה שלו, הפסולה, לדבר כזה הייתה לא הייתה יכולה לשרוד בלי שהיה מעורב בה מעורבת בה רוח הקודש
רוח הקודש מעורב בטיפה
איך שאתה רוצה אבל לא משנה זה לא היה עובד לבד שם זה ודאי טעות כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה לא הכוונה שהוא לא חטא ודאי הוא חטא נתן הנביא אומר לו חטא, הוא בעצמו אומר חטאתי, אלא הכוונה לא החטא החמור כמו שנשמע בפשטי הכתובים, זאת אומרת כנראה לא, לא יש את איש, אבל ודאי שיש פה חטא.
אבל הוא כן גם הייתה יש את איש, זה כל הפרשנים עושים
שזה מה שהגמרא בעצם אומרת, שהוא לא, לא חטא במובן זה שהייתה כבר גרושה. אמרנו שהמשפט הזה בכלל לא בא להגיד את שבחו של דוד, אלא להגיד כמה שרגלי חסידיו ישמעו. לא עכשיו, לא נדבר עכשיו על חטא דוד.
אבל שרק גלתנו את הדעה,
אחים משמואל. רגע, אז עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים משמואל, אני רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת. בספר דברי הימים, המעבר בין מלכות דוד למלכות שלמה מתואר בצורה אחרת לגמרי. אין השלב הזה של האפתיות, אין השלב הזה של ויחסו בבגדים ולא יחם לו, להפך, דוד המלך מעביר את המלכות
לא,
אנחנו צריכים להבין את זה, בואו נציץ קצת בטובכם בספר דברי הימים דברי הימים א' פרק כ"ט, בפרק כ"ח, סוף פרק כ"ח, למרות שזה מתחיל עוד לפני, מתחיל בתחילת פרק כ"ח, ויקל דוד את כל שרי ישראל וכו'. בואו נקרא את זה קצת, כי זה מאוד מאוד חזק. נתחיל מתחילת פרק כ"ח. יש את נפשכם לאיזה מסע קצר ב... ויקל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים ושרי המחלקות, המשרתים את המלך, ושרי אלפים ושרי המאות, ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו, עם השריסים והגיבורים, וכל גיבור חי על ירושלים. ויקום דוד המלך על רגליו, ויאמר, שמעוני החי ועמי, אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית אדוני, ולאדום רגלי אלוהינו, והכינותי לבנות. ואלוהים אמר לי, לא תבנה בית לשמי, כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת. ויבחר אדוני אלוהי ישראל בי מכל בית אבי, להיות למלך על ישראל לעולם. כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי, ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. ומכל בניי, כי רבים בנים נתן לי אדוני, ובחר בשלמה בני, לשבת על כיסא מלכות אדוני על ישראל. ויאמר לי, שלמה בנך, הוא יבנה ביתי וחצרותיי. כי בחרתי בו לי לבן, ואני אהיה לו לאב. וכולו וכולו, אני מדלג לפסוק ט', כן, זה פשיט.
לא, אבל נבואה.
כן, נבואה.
זה קצת שונה מתחושה בלב ששמע.
לא, פה זה ודאי שזה כבר נבואה. זה כתוב במפורש, זה כתוב במפורש, לפני כן פה זה כתוב. וגם זה רמוז בספר שמואל, שהוא אומר לו, יהיה לך בן, אשר באבותו והוכחתי בשבט אנשים ובני בני אדם, ושלמה יהיה שמו ושלום יהיה בימיו, והוא יבנה את הבית לשמי.
אבל לא כתוב פה בכלל על אדוניה?
לא, לא כתוב.
לא?
הנה, תראו, אז עוד רגע נדבר על זה. פסוק ט', ואתה שלמה בני, דע את אלוהי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, כי כל לבבות דורש אדוני וכל יצר מחשבות מבין. אם תדרשנו ימצא לך, ואם תעזבנו יזניחך לעד. אל תכחש פעם, דרוש אותם, דרוש בן אדם. ראה אתה כי אדוני בחר בך לבנות בית למקדש, חזק ועשה וכולו. בקיצור, יש פה סיפור ארוך איך שהכל הוא מעביר לשלמה, ואומר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים אלוהי עמך, לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. אני מדלג לכ"ט א', ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד בחר בו אלוהים נער ורח והמלכה גדולה, כי לא לאדם הבירה, כי לאדוני אלוהים. וככל כוחי הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב, הכסף לכסף, והנחושת לנחושת, הברזל לברזל, והעצים לעצים, אבני שום ומילואים, אבני פוך ורקמה, וכל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב, וכולי וכולי. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, אנחנו אומרים את זה כל יום, פרק כ"ט פסוק י', לך השם הגדולה וכולו. ככה הוא מעביר את המלכות לבנו בצורה כזו שאין בה מכשול וטעות. אז עוד פעם אני מחדד את השאלה. אז אדוניהו נעלם. מה? אנחנו בכלל הצליח
למרות
כי תמכו בו
חשוב המלך, הוא היה בן הגדול. הוא היה סגן של...
אז זה שאלה גדולה. זה שאלה גדולה.
זה שמשכו את שלמה, הורידו אותו
לנקודה. אז אפשר להגיד שהמקהלה הזו של כל העם להמליך את שלמה הייתה אחרי הסיפור של מרד אדוניהו. כמו שכתוב אצלנו, הצוואה של דוד לשלמה בתחילת פרק ב', שזה כלול, שזה כללות הדברים.
נקמה? נקמה?
ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת, והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוהיך. כביכול, הפסוקים האלה הם מתארים את מה שנאמר שם באורך. זה הרמז לדברים בתוך ספר מלכים. ואז אם נצייר את הסדר של הדברים, מרד אדוניה, המלכת שלמה, ואחר כך הטקס הזה, ופתאום דוד חוזר לחיים. שם לגמרי דוד הוא, אין זכר לאפתיות הזו, דוד הוא בכל כוחו.
הוא מתקיס את כל הטקס.
אז אני רוצה רק להגיד עוד סברה אחת, ואחר כך, מה שעה עכשיו בטובכם? אז אני רוצה, יש בחז"ל שתי דעות למה נגזר ככה על דוד שהוא ויחסו בבגדים ולא יחב לו. מי זוכר?
כנף שאול.
או בגלל כנף שאול, שהוא קרט את הכנף אשר לשאול, או מה, או
מה ש?
למה היה לדוד קר בסוף ימיו? אז יש דעה שזה היה בגלל מה שכתוב בסוף ספר שמואל, שהוא ראה את המלאך של השם שעומד בין השמיים ובין הארץ וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. הוא נבהל. נבהל מאוד כשהוא ראה את המלאך, ומאז הוא איבד את חום הגוף שלו. אז אני מזכיר מה הסיפור שם. דוד המלך סופר את העם, וגד הנביא חוזה דוד מגיע אל דוד ואומר לו, עשית חטא נורא בזה שספרת את העם, ותבחר לך אחת משלוש אפשרויות, או שלוש או שבע שנות רעב, מחלוקת דברי הימים שמואל, או שלושה חודשים מנחה ניגף לפני צריך וחרב אויביך משקלת ומסגת, או שלושה ימים דבר בארץ. ואז דוד אומר את המשפט הידוע, נפלנה ביד השם כרבים רחמיו וביד אדם אלפולה. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ביד השם כרבים רחמיו וביד אדם אלפולה. הוא מעדיף את שלושת הימים דבר. ואז מגיע הדבר, ובתוך לילה אחד הוא הורג ב-70,000 מישראל. ואז דוד רואה, ודוד מתכסה בסכין, דוד והזקנים מתכסים בסכין, ורואים את מלאך השם וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. וגד הנביא אומר למלאך ללכת לגורן הרבנה היבוסי, לסבוח שם זבחים להשם, ובזה דוד הולך לשם, קונה את הגורן, מעלה שם עולות להשם, ויאמר השם למלאך וישב חרבו אל נדנה וכו'. ואז דוד קונה את הגורן, שם נהיה מקום המקדש. אז מה הנקודה? מה הוורד פה? אז הדברים להלן הם בשם הרב מנחם שחור, חבר של הרב אורי ושל הרב משה חיים מהשיעור. אז הוא אומר, מה אומרת התורה? התורה אומרת, כשאתה סופר את עם ישראל, זה חייב להיות קשור עם, בשביל שלא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, זה חייב להיות קשור עם תרומה למקדש. כלומר, מה העומק של הדברים? אל תספור את העם בשביל לבסס את את העוז ואת העוצמה של עם ישראל בנפרד מריבונו של עולם. התעצמות בעוצמה, זאת אומרת, ריכוז בעוצמה בלבד, בעוצמה בניתוק, בעוצמה פיזית בניתוק מהקודש, היא מביאה מגפה. לכן כשדוד המלך עסוק בלספור את עם ישראל, אז מה אומר לו הנביא? הנביא אומר לו, ספירת עם ישראל בלי קשר למקדש היא מביאה נגף. ולכן מה הפתרון? הפתרון הוא לקנות את הגורן, ובשם כלל ישראל לקנות את המקום להשרת השכנה לבית המקדש. גורן הרב נאיבוסי זה מקום בית המקדש. זה לא לחינם, זה לא שני דברים שהם לא קשורים. כמו שבפרשת כי תישא, זה ייתנו כל העובר לפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, תרומה להשם, וזה מה שיעצור את הנגף ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. ככה זה מה שגד אומר לדוד. הנגף הגיע בגלל שאתה ספרת את העם בשביל לראות כמה עוצמה יש לך מנותקת מהקודש. העוצמה של עם ישראל חייבת להיות קשורה לקודש בשביל שלא יהיה במגפה. ולכן, מה ההבדל בין ספר מלכים לבין ספר דברי הימים? ספר מלכים זה עוסק בקשר או בנושאים שלא קשורים למקדש. דוד אפתי, דוד כבר לא מתחמם, הוא ראה את המלאך והוא נהיה קר ואדיש לכל מה שלא נוגע לקדושה של עם ישראל, לקדושה, לקשר עם ריבונו של עולם. לכן הוא אדיש, לכן זה נראה שלא משנה מה יעשו. בספר דברי הימים, אחרי הסיפור הזה, כשהוא עוסק מה המרכז של של ה של הטקס או של ה של המעמד ההמלכה של שלמה בספר דברי הימים?
מקדש.
מקדש, אני מוסר לך את בניית המקדש. שם אין זכר לכל האפתיות הזו. שם דוד הוא במלוא כוחו, במלוא הכיתור. מה המלאך עשה לו? מה זה כוונה שהמלאך נגע בו, או שהוא ראה את המלאך והוא איבד את החום גוף שלו? זה הפירוש, הוא איבד את העניין בכל מה שלא קשור לקומה הרוחנית שנדרשת כעת מעם ישראל. זאת אומרת, לקשר את העוצמה עם הקודש. כל השנים דוד המלך עסוק ברכישת עוצמה, וזה חשוב, זה קומה ראשונה. אבל לפני מותו של דוד אומר לו המלאך, רומז לו, כל הדברים האלה הם לא חשובים כעת. עם ישראל כבר עלה לקומה חדשה, לקומה של מקדש. ההתרכזות כעת בעוצמה במנותק מהמקדש היא לא לעניין, היא מביאה נגף, ולכן הוא איבד את כל העניין בזה. זה הכוונה, ולא ייחם לו, זה לא מעניין אותו. לכן ככל שהדברים לא נוגעים אל המקדש, הוא אפתי. באותו רגע שהדברים קשורים למקדש, פתאום דוד מוצא את הכוח להקיל את עם ישראל ולנאום נאום ולעוד נאום. שמה?
כאילו אולי באמת ההנהגה הזו של דוד היא לא הכי נכונה, פשוט הוא היה צריך כאילו להקצין את השני כדי לתקן.
עוד פעם, איזה הנהגה?
אני אומר, אולי ההנהגה הזו של דוד, איך שמתחיל פרק א', זה לא ההנהגה הכי נכונה שצריך להיות באמת למלך.
יכול להיות, נכון, אין הכי נמי, אבל הוא כבר נחווה, אז הוא נזהר בפושרי פושרים, כמו שאמרת. מי שנחווה בחמין כבר נזהר בפושרים. הטעות שלו הייתה שהוא הרגיש, הוא נסחף עם ההתעצמות הזו של עם ישראל בפני עצמה, בלי קשר לקודש. מה זה לספור את עם ישראל? יש שם דו שיח בין יואב לבין דוד. דוד אומר, אני רוצה לדעת כמה אני... ויסת את דוד בהם, ויסף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל, אשר התרשותנה בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספרם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך את העם, כהם וכהם 100 פעמים, ועיני אדוני המלך רואות. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? אבל, ויחזק דבר המלך אל יואב. כלומר, יואב אומר לו, עזוב, שמה לך, מה אכפת לך כמה? ההתרכזות בעוצמה הפיזית שהיא מנותקת מהקודש היא לא ראויה, אומר יואב. דוד שם פס, חילה, דוד המלך. ואי אחרי כן ויחלב דוד אותו, ויחלב דוד אותו אחרי כן ספר את העם. אבל דוד המלך הוא בהתחלה כן מרוכז בזה. כשהוא רואה את המלאך, המלאך אומר לו, אין, כעת זה לא השלב. ההתרכזות בהתעצמות הפיזית ממנותק מהקודש היא יכולה להביא רק נגף, וזה עושה את דוד אפתי. מה הופך את דוד להיות דינמי, להיות שוב ככוחו אז וככוחו עתה, לפי הפירוש הזה, בית המקדש. בית המקדש. זה מה שהוא למד מהסיפור של המלאך גורן הרבנו. איזה מדהים. כולכם נרדמתם. לקחתם
חותקים,
אליבא דנפשי, את העניין הזה של אפתיות. אני אומר, פה יש התפתחות של דוד וכאילו רתימה שלו, אבל מה שקורה בדברי הימים זה לאין ארוך. דוד הוא יוזם, הוא לא נגרע, הוא יוזם את כל המעמד הזה, והוא נוהם נאום ועוד נאום ועוד נאום.
בדברי הימים גם לא כתוב שום דבר על זה שהוא מצווה אותו לסגור חשבון עם כל מי שהוא לא סגור איתו בחיים.
נכון.
אבל אולי זה השילוב בכלל.
אה?
אולי אין
חילוק בכלל. לא, יש.
אין צהוב.
אולי הסיפור הזה...
לא, על דוד אין צהוב.
על דוד. אין צהוב.
נכון.
אולי זה השילוב.
או, אתה אומר, העיסוק שלו, נכון, זה מאוד מודגש בדברי הימים, שהעיסוק שלו בהמשכיות של שלמה, זה בגלל המקדש. כלומר, זה מלמד על ספר מלכים, שמה שהדליק אותו, כמו שאתה אומר, מה ההבדל בין אדוניהו לשלמה? שלמה זה בית המקדש. ככה השם אמר לנתן, וככה הוא יודע. ששלמה זה בית המקדש.
הוא מבין שאין מלכות בלי בית מקדש.
אז מה, אדוני יום חס וחלילה. שלמה הוא בית המקדש. יפה מאוד.
כאילו זה ההבנה של המסר מהסיפור של המלאך.
כן. טוב, אני הייתי שמח אם היה באמת יותר דיון. אני תמיד... דומיננטי מדי. טוב,
זה טוב, זה טוב.
כן.
אם יש דיון זה טוב כאילו, אבל בסוף לא עושים שם, לא בעיה.
טוב.
שסיום כן,
שערת. אז זהו, אז אנחנו לומדים בעזרת השם כמה? ארבעה פרקים בשבוע. אז השבוע גומרים... כמה? חמישה? ארבעה. אז השבוע גומרים עד סוף פרק ד'. בשבוע הבא...
זה בעיה, השיעור צריך עוד... זה נדור שדיונים בירמיהו. לא, צריך לקרוא...
זה בירמיהו, כי אני רוצה שיעור בישראל. לא, אני אעשה כל אחד התגמות אישית שלו באיזה ספר, אז בכלל, מהבוגע עד הירמתנה.
יופי, אז בשער הידע...